שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום לך, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1264, והנושא הוא ממשבר כלכלי למשבר חברתי. יכול להיות שהיינו שמחים לדבר על נושאים אחרים, אבל יש לפעמים גם דברים לא נעימים בחיים שצריכים להתבונן עליהם ולהבין מאיפה הם באים, ובעיקר איך אפשר לפתור אותם. תהיו איתנו בדרך לחיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז מאז בואו של וירוס הקורונה אל חיינו, קרו הרבה דברים, עברנו הרבה מאוד תהליכים. והיום בתוכנית הזאת נרצה להסתכל להתבונן על החברה, על החברה הישראלית וגם החברה העולמית, שבעצם עוברת תהליך מסוים. אנחנו רואים שבהתחלה החברה הישראלית לפחות הייתה מאוד ככה, הרגישה תחושה של סולידריות, כולנו היינו ביחד, הייתה הרגשה כזו של באמת הקשבה וסובלנות, ציות לכל ההנחיות שקיבלנו. הייתה אפילו אווירה של איזשהו ביחד כזאת, גם בתוך החברה הישראלית ובכלל גם בכל החברה העולמית, של כולנו יחד נגד איזה נגיף. ולאט לאט, ככל שחלפו הימים, אותו מרקם חברתי שהיה נראה מגובש בהתחלה, הולך ומתחיל להתפורר לאט לאט. באופן טבעי החלו הבעיות הכלכליות להעלות שאלות ותהיות בתוכו של כל אדם, מה יהיה איתי, לאן הדבר הזה הולך, מי הולך לפצות אותי על מה שעבד לי, מי הולך לדאוג לי, איך אני מקבלת מה שמגיע לי כדי להמשיך להתקיים. אנחנו רואים שגם ברמה החברתית בישראל וגם ברמה העולמית יש איזושהי תחושה שכל אחד מתחיל לדאוג יותר לעצמו. יש איזושהי התכנסות פנימה ולראות איך אנחנו מתארגנים פנימה, והתהליך הזה הולך וממשיך להתפורר יותר ויותר, עד שהוא מגיע לשלב שבו אנחנו נמצאים היום, שהוא שלב שבו כבר יש איזושהי התלהמות, חוסר סובלנות, אי-ציות כבר לכללים, להנחיות. יש תחושה שכל אחד מתחיל לקחת את הדברים לידיים ולחשוב שהוא יודע יותר טוב, כי ככל הנראה כל ההנחיות שהוא מקבל, המערכות, הכל, שום דבר לא יכול לעזור לו, ומשם הדרך, אנחנו יודעים שמשם הדרך להסלמה ולאלימות ולתהליכים קשים יכולה להגיע די מהר. אנחנו גם רואים, יש לנו פרומו, אנחנו רואים גם מה קורה בארצות הברית, אז אנחנו רואים שזה יכול גם להגיע לתהליכים קשים מאוד. ולכן אנחנו רוצים לדבר היום באמת על המרקם החברתי שלנו בחברה הישראלית. איך אתה רואה מהזווית שלך את התהליך שהחברה עוברת? אני תיארתי כרגע מה שאנחנו רואים. איך אתה רואה את התהליך הזה?
אתם רואים את זה נכון. כי אנחנו תמיד ככה רואים שבהתחלה, כמו מייסדי הקיבוצים, כל מיני תנועות למיניהם, הם תמיד בהתחלה היו אידיאליסטים, ולאט לאט האגו שלנו, שהוא נמצא בכל אחד ואחד, הוא יתעורר ויותר ויותר התחיל לגדול, ואז כל התנועות האלו יפות שדיברו על החיבור, על ההקשבה, על ההתרמה וכו' וכו', השפעה הדדית, הכל זה נגמר מהר, והאגו הוא בעצם עלה על כל היחסים היפים שהיו חושבים שבהתחלה שאנחנו כן נעמיד אותם ברום המעלות החברה. אז דברים האלה הם טבעיים, וזה שקורה גם הפעם, זה רק אומר שאנחנו עדיין נמצאים בתוך הטבע האגואיסטי שלנו, שהוא לוקח את את הדברים האלה לעצמו.
מדוע מרקם חברתי הוא דבר כל כך רגיש? כי אנחנו רואים שכל דבר לכאורה מאיים לפרק אותו, לפלג אותו.
החברה היא בנויה מהאינדיבידואליסטים, אגואיסטים, ולכן אין כאן מרקם חברתי אחיד, חזק, שיש איזשהו כוח בטבע שמחזיק אותו. זה אין. ולכן מיד כשיש איזושהי הפרעה אגואיסטית והיא תמיד נמצאת, אבל כשהיא גודלת ומראה את עצמה, אז כולם כבר פונים אליה.
מה מחזיק עכשיו את המרקם הזה? בכל זאת אמרנו שזה קבוצה של אינדיבידואליסטים, אבל יש איזשהו סוג של התקשרות. מה מחזיק אותה כרגע, כמו שאתה רואה את הדברים?
כמה דברים. החוסר ידיעה של העתיד, פחד מהאסונות במשפחה ובמדינה, אם זה מדובר עלינו, כן? למדינת ישראל יש כאן עוד כמה וכמה בעיות ופחדים וחרדות חברתיות, ושבכל זאת הדבר הלא ידוע עצמו, הווירוס, אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו רואים מיום ליום אותו שעוד יותר ויותר ערמומי ולא ידוע. אז לכן אף אחד לא קופץ. וחוץ מזה שזה בעיה עולמית, בינלאומית, שקשורה למדינות, לאנשי מדע, חוכמה, רופאים, ממשלות, למי לא? לכל אחד ואחד בצורה אישית, ולכולם בצורה כללית, למשפחות ולממשלות. זאת אומרת, אנחנו כאן נמצאים במצב שאף פעם לא היינו כל כך מקושרים בבעיה אחת. ולכן, מצב הוא המיוחד הזה, הוא דווקא פועל ליציבות.
זאת אומרת, מצד אחד הוא מייצב אותנו, הפחד הזה שקיים בכולנו, האי ודאות, מייצב אותנו באיזשהו אופן, בכל זאת כחברה, אבל בו זמנית אנחנו גם רואים שההשלכות שהוא מביא איתו, הן מתחילות לפרק אותנו מבפנים. כן. עכשיו, לפני שהקורונה הגיעה, היו לנו איומים אחרים שאיימו על החברה שלנו, שהם יותר אידיאולוגיים, פוליטיים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. האם יש הבדל בין איום מסוג אחד חברתי לבין איום מסוג אחר, שעלול לפרק את החברה מבפנים?
זה עניין ש... עם כל היתר בעיות אנחנו יודעים איך להתמודד. אמנם שהן בעיות יותר רציניות בינתיים, מה שאם כן קורונה וירוס, אנחנו, בגלל שהוא שייך לכולם, אז אנחנו לכן לא יכולים לעשות עמו הרבה פעולות. אבל בעצם אני לא חושב שיש איזה פחד. אני רואה איך אנשים רצים לכל מיני מסיבות ולים ולפארק ולכל דבר, ולא אכפת להם שום דבר. הם כאילו, לי זה לא יקרה. לכן, אמנם שזה קורונה וירוס, ואמנם שזה מכה העולמית, יחד עם זה, דווקא בגלל שזה כך, אז אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות בצורה אישית.
אני חושב שהפחד שמרגישים היום הוא עבר כבר מזמן מהרמה הבריאותית לרמה הכלכלית. היום אדם נורמלי אמור לדאוג לפרנסה שלו, לזה שיהיה לו מה להאכיל את בני ביתו מחר או בחודש הבא. כשהמצב לאורך חודשים כל כך ארוכים לא משתפר, ובאופק לא רואים איזה הקלה או שינוי מהותי, ועוד ועוד עסקים קורסים, ואנשים לא חוזרים לעבודה כמו שחשבנו, אתה יודע, תקופה מסוימת של סגר, זה ייגמר, נחזור למקומות העבודה והכל יתפקד. אז נסתדר, כמו במבצע צבאי, כמו במלחמה. פה הצרה לא נגמרת, הולכת ומשתכללת. ואם בהתחלה, כמו שאמרה ניצה, הייתה איזו הרגשה שאנחנו בצרה משותפת, אתה יודע, ממש כמו בשעת מלחמה, היום זה ממש לא כך. היום המלחמה עברה להיות בין כוחות שונים בתוך החברה. עכשיו, אני לא בא לנקוט פה צד, אני לא פוליטיקאי, ואנחנו לא רוצים פה לתת ציונים, לא לציבור, לא לממשלה, לא לעצמאים, לא לסחירים. אנחנו לא במקום הזה, כי כל אחד מאיתנו הוא גם זה וגם זה וגם זה. אנחנו מנסים להבין את המצוקה הגדולה שאליה נקלענו, ובעיקר למה היא מביאה אותנו להילחם האחד בשני. כשיש צרה משותפת וכולם מרגישים ביחד, אז אתה יודע, נשב ביחד, נמצא בטח איזה מוצא. הראש היהודי יודע לפתור בעיות. כאן, וזה הדבר היותר מפחיד, אנחנו מזהים שהחברה הישראלית מתחילה להיקרע לכל מיני כיוונים ולהתפוצצות פנימית בתוכה. זה עוד יותר מלחיץ, כי ברור שככה גם לא נגיע לשום פתרון בראייה כוללת. אז מהמקום הזה, מהכאב הזה, איך אתה רואה את הדברים ובעיקר, מה אתה יכול להציע כדי לקדם את החברה צעד קדימה מכאן?
יש לי. פתרון. רק דווקא ראש היהודי החכם לא ירצה אותו. הפתרון הוא פשוט. קורונה וירוס רוצה רק דבר אחד, שאנחנו נתייחס אליו כמו לבעיה, למחלה, לצרה משותפת, לכל עם ישראל ובכלל לכל האנושות. ושאנחנו בהתאם לזה, אם זה באמת מכה עולמית, אתה תתאר לעצמך, לשמונה מיליארד איש ישנה צרה אחת. אז מה הצרה הזאת בעצם היא אומרת? היא כביכול אומרת, אני רוצה שאתם תעמדו לפניי נגדי, כולם יחד. כולם יחד. כי אני עומדת לתקוף אתכם. תנו תגובה בחזרה. יחד כולכם. זה מה שקורונה כביכול עוברת, אומרת לנו. ולכן אני חושב שיש כאן דווקא הזדמנות טובה מאוד לעם ישראל, להראות את הייעוד שלו, ההיסטורי, שהוא חייב, הוא חייב להביא את השינוי הגדול הזה שיש, שצריך להביא למין האנושי. וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, והייתי בתפילה יקרה לכל עמים, ונערו עליו כל הגויים, וכן הלאה וכן הלאה. שעם ישראל הוא קיים כדי לייחד את כל העמים לעם אחד.
אז מהו בעצם הפתרון? אמרת שיש לך פתרון, אבל הראש היהודי לא יתפוס אותו. מה תמצית הפתרון?
התמצית הפתרון שאנחנו צריכים להסביר לכל העולם, לכל האנושות, שלא יהיה שום פתרון חוץ מחיבור.
מה זה אומר חיבור?
חיבור זה אומר שאנחנו נתחיל להבין את עצמנו כשייכים לעם אחד.
מה זה אומר להיות שייכים לעם אחד?
שיש לנו עם אחד על פני כדור הארץ, שהוא כשמונה, נגיד, מיליארד איש.
נגיד ניקח את החברה הישראלית כמיקרו של האנושות כולה. במקום 8 מיליארד, 8 מיליון. אי אפשר אפילו פה להרגיש שאנחנו עם אחד. מהסיבה הפשוטה, יכול להיות שהמשבר הכלכלי של הקורונה עבר לידך, אבל אותי הוא ריסק. אנחנו לא אחד בשום דבר. אני דואג שאין לי מה להכיל את ילדיי מחר, ואתה שמח וטוב לבב. אנחנו כבר לא עם אחד. אנחנו כבר לא במצב מלחמה שנלחמים ביחד. זה שורש הפילוג היום. מה עושים איתו?
עושים כך. קודם כל, זה שאמרת על עם ישראל, שזה חלק קטן, שיהיה חלק קטן. אנחנו צריכים בעם ישראל, וזה נכון אם אנחנו נעשה קודם בו את הסדר, אנחנו צריכים לעם ישראל להסביר מה הייעוד שלו בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בפסיכולוגיה, מה אנחנו חייבים לעשות כלפי האנושות, כלפי הטבע, למה אנחנו צריכים להיות מיוחדים. זה גם כן כתוב בתורה שלנו. דרך אגב, בכל זאת, 50% מהעם הזה, הם מאמינים, הם מכבדים מה שכתוב בתורה. וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להראות לכולם שאנחנו הולכים לחיבור.
מה זה אומר בהיבט הכלכלי, החיבור? איך הוא יבטיח לי את הפרנסה שלי מחר? אתה, נתתי לך את, 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 את השסע במהותו. אתה נגיד, לא נפגעת כל כך מהמשבר, ואני כן. איזה חיבור?
אנחנו צריכים לדאוג שלכל אחד ואחד, מה שלא יהיה, יהיה לו במה לפרנס את המשפחה שלו.
כבר התקדמות. זאת אומרת, אתה אומר, המדינה צריכה להקנות ביטחון ברמה כזו לכל אחד ואחד מאזרחיה, שלא חשוב מה הוא היה, הוא היה שכיר, היה עצמאי, היה מיליונר, היה תפרן. לא חשוב מי אתה, אתה חי, אתה חלק מהמדינה הזאת, אתה חלק מהעם הזה. אנחנו לוקחים עלינו אחריות קולקטיבית שאתה לא תרעב ללחם, שלילדים שלך יהיה מה לאכול,
כן.
איפה לגור, שירותי בריאות, כן?
כן.
אוקיי, זה צעד ראשון להרגעת הרוחות.
כן.
אוקיי, ניצה, מה מכאן?
כן. אני רציתי לשאול, זה בעצם איזשהו מקום שמעביר את הכדור או את האחריות על נגיד על הממשלה. האם לי כאזרח גם יש איזושהי אחריות להרגיש כמו שתיארת, שגם אם אני זו שאולי לא נפגעתי, אבל השכן שלי נפגע, האם צריך גם לבוא מהצד שלי איזשהו אחריות או רצון לדאוג נגיד לאורן שנפגע?
בצורה אישית לא. זה צריכה להיות פעולה ממשלתית, מדינית, שכך הם מעמידים את החברה, והספקה לכל בית, זה עניין של כך וכך חשמל, כך וכך מים, כך וכך מזון, אנחנו מספקים לכל משפחה ומשפחה. זהו.
אז איך יבואו לידי ביטוי החיבור שציינת בין האזרחים?
אין חיבור, אנחנו עכשיו לא מדברים על החיבור.
אוקיי.
אנחנו מדברים על מה שמפריע לנו לחיות.
כן.
קודם כל כך, אם אין לחם, אין תורה.
כן.
זהו. אז קודם כל שיהיה לנו לחם. שיהיה לנו דברים ככה הכרחיים.
שנצא ממצב של הישרדות.
כן.
אוקיי. עכשיו, הגענו למצב נניח כזה שבאמת קיבלנו לחשבון הבנק שלנו, אף אחד כרגע...
לא, לא, לא חשבון הבנק.
אלא?
אנחנו מקבלים הביתה. כן, כל משפחה ומשפחה, קרטון לשבוע ימים.
סל מצרכים.
כן.
מעניין, למה לא לחשבון הבנק?
אני לא מאמין בזה.
הבנתי. זאת אומרת, כל אחד מקבל איזשהו סל מצרכים שיספיק לו, כדי באמת
כן.
לעבור את התקופה בשלום.
כן. אפשר ודאי לעשות את זה דרך סופרים, עם כרטיס, כן, ששם זה כמו, שאתה מגיע לשם, לוקחים ממך איזה
כמו תלוש.
בולים, כן. נגיד, תלושים כן. וכן הלאה. אבל כן.
אבל אז זה פותר לי את הבעיה באמת מבחינת מזון. מה מבחינת מגורים? מבחינת היכולת שלי לשלם...
זה לאט לאט. זה כבר את לא יכולה לסדר מהיום למחר.
נכון.
כן. אבל לפחות יש חוק שאסור במשך שנה לזרוק בן אדם דייר מהבית, מהדירה וכן הלאה. אפשר לסדר.
כן, להגן עליו בעצם כדי שיהיה לו מחסה בכל מקרה, שלא יהיה מצב שימצא את עצמו ברחוב.
נכון, כל מיני בתי מלון, כל מיני דברים, כל מיני משרדים האלה שעומדים ריקים, הכל להפוך לדירות, וזהו.
באיזה שלב מגיע, אחרי שבאמת התיישרנו מבחינה הישרדותית, הגענו כל אחד למצב שבאמת אף אחד לא רעב ללחם, והפחד הגדול שכרגע אוחז את הציבור, נרגע. מה השלב הבא?
לא, לא שלב הבא. יחד עם זה,
כן.
אנחנו פותחים את המערך הלימודים חינוכי שיש לנו עכשיו עבודה עם החינוך של הדור הזה, דור הקורונה.
כן.
זהו, איך אנחנו מביאים אותו למצב שהוא ידע בשביל מה הוא חי, למה הוא חי, איך לחיות, איך לשרוד, מה הטבע רוצה מאיתנו. הטבע לא רוצה מאיתנו להביא אותנו לדיאטה עם קופסה בשבוע.
כן.
וכן? אלה, הטבע רוצה שאנחנו נתחבר יחד, מפני שבחיבור בינינו אנחנו מתחילים לעבוד להתייחס זה לזה למעלה מהאגו שלנו. וכך אנחנו כבר מתחילים להתקרב להטבע, למעלה מהטבע שלנו, להטבע העליון. להשפעה, לאהבה, לחיבור, להתחשבות וכן הלאה.
מה מביא אהבה במצב כל כך נפיץ, שכל אחד מרגיש שהוא נדפק ושלא מתייחסים אליו כמו שצריך, איך לתוך מציאות כזאת אפשר לשפוך אהבה?
לא, אף אחד לא שופך. ואל תתפוס אותי במילה, זה הכל תהליך. תהליך שאנחנו צריכים להעביר לבני אדם שאין ברירה. אף אחד לא רוצה ואף אחד לא שמח, אלא אנחנו לומדים תהליך שהטבע פותח לנו ומעביר אותנו ממצב למצב.
מאיזה מצב לאיזה מצב הטבע רוצה להעביר אותנו בעידן הקורונה, כמו שקראת לו, דור הקורונה?
אני אגיד לך, ממצב היחסים האגואיסטיים למצב יחסים אלטרואיסטיים.
איך תגדיר יחסים אגואיסטיים ואיך תגדיר יחסים
אלטרואיסטיים? שכל אחד חושב רק על טובת עצמו, וכמה שלרעה לזולת. ומצב אלטרואיסטי ההפך.
מה זה ההפך? מה ההפך?
ההפך שאני חושב לטובת הזולת קודם כל.
למה אתה חושב לטובת הזולת?
כי על ידי זה אנחנו נעשים כל החברה שלנו, היא נעשית דומה להטבע, ולכן היא זוכה ליחס היפה והטוב, בכל הרמות של הטבע מתייחסת אלינו, לאנושות.
זאת אומרת, התמצית של המעבר, איך קראת קודם, החינוך שזקוק לו דור הקורונה, שזה הדור שלנו, נתת לנו גם שם. כן. כבר יפה, דור הקורונה, אוקיי. דור הקורונה זקוק לחינוך חדש, שיעביר כל אחד מאיתנו כפרטים מתפיסה אגוצנטרית שחושב על רק על מה שמגיע לי, לאיך אני יכול להטיב עם האחרים. אם אני מבין, זה תמצית השינוי. שאלתי אותך, למה זה אמור לקרות? אמרת לי, כי זה יהפוך את האדם להיות דומה לטבע. את זה לא בדיוק הבנתי. מה זאת אומרת אדם דומה לטבע, ואיפה בטבע ראית שפרט כלשהו חושב על טובת הפרטים האחרים?
לא, אף פעם לא ראינו. ההפך ראינו כל הזמן.
שכל פרט חושב על עצמו, הטבע זה הישרדות, לא?
לא, עוד יותר.
מה?
שכל פרט חושב איך להזיק לשני.
מה זה להזיק? לאכול אותו.
לאכול אותו, לפחות.
לאכול, ככה בנוי הטבע.
כן.
אני לא חושב אפילו שזה ברמה הרגשית, כמו אצל בני אדם.
נכון.
זה ככה שרשרת המזון.
נכון, אבל היום אנחנו כבר מתחילים לראות את הדברים האחרים. הטבע לא מסכים שאנחנו נשאר להיות אגואיסטים, אלא הוא מתחיל לשבור את האופי שלנו, יחס בינינו, ורוצה שאנחנו נתחיל להתייחס זה לזה בצורה הפוכה. ואם לא נתחיל להתייחס טוב לשני, אז אנחנו נקבל איסורים, מכות, בעיות, צרות, ממש בצורה סדירה.
כאילו יש פה משהו כמו איזה טריק כזה מובנה בתוך התהליך. מצד אחד...
כן, זה לא טריק, זה פשוט אינברסיה. היפוך. שעד היום אנחנו היינו מתפתחים בצורה אגואיסטית, והיה ככה לנו מובן, כי זה תואם להטבע של כל אחד ואחד. ולכן אנחנו בנינו את הכל בצורה אגואיסטית, והתייחסנו זה לזה... וכל אחד לזולת ולכולם. הכל היה ברור. מה שאם כן עכשיו, אנחנו נצטרך להתייחס אחרת. ובעיה שאנחנו לא מתאימים לשינוי הזה. לא מתאימים. אז איך אני יודע איך להתייחס? לכן אנחנו צריכים להפעיל את החינוך האינטגרלי, שכולנו נלמד. אז מה הטבע רוצה מאיתנו בעידן החדש הזה? ואיך אנחנו נתחיל לבנות את עצמנו ואת החברה האנושית חדשה?
אמרת קודם משפט יפה, ובגלל שנותרה לנו עוד דקה וחצי, אני רוצה רגע שתגיד לי עוד כמה מילים עליו. אמרת לקודם, הטבע לא רוצה שאנחנו נעשה דיאטה, עם סל מצרכים ליד הדלת, כמו שנותנים לנזקקים, אתה יודע, כמו מתן בסתר לעניים שאין להם מה לאכול. לא למקום הזה הטבע מכוון אותנו. לאן הטבע כן מכוון אותנו? לאיזה
הטבע? הטבע מכוון אותנו שאנחנו ניקח את הקרטון הזה, מה שיש לנו ליד הדלת, נכניס אותו הביתה, ונשמח בזה שיש לנו, ולא נרצה יותר. לא נרצה יותר.
אז כן הטבע מכוון אותנו לדיאטה.
לא לדיאטה.
אז למה?
לא, ברגע שאתה מסכים עם זה, זה כבר לא דיאטה. דיאטה שאתה מרגיש שאתה מוגבל. והטבע רוצה שאתה תרגיש שאתה לא מוגבל, ובאמת אתה לא רוצה. אתה לא צריך. מה שקיבלת זה ממש מספיק לך, ודי.
זה נשמע היום ונורא, אני חייב להגיד.
למה?
לזה החברה הולכת להתפתח, למצב שנתת לאדם פרוסת לחם, אומר לך תודה רבה, ומזה הוא מקבל עושה בחיים?
לא. אתה נגיד שהקרטון שלך, מה שקיבלת, זה קרטון פלא. אתה מכניס לשם יד ואומר, אני רוצה להוציא קרפיון. אתה מוציא קרפיון, כן? אני רוצה להוציא במבוק שמפניה. אתה מוציא במבוק שמפניה, כל מה שאתה רוצה. נו?
נו, זה כמו באגדות, הרב לייטמן.
גם האגדות, זה לא אגדות. מה שחברה תקווה שזה סל נורמלי לכולם, ואתה ודאי שיכול להזמין כל מיני שינויים, שאתה אוהב נגיד בורקס ואני, ואני רק ג'חנון, כן? אז ככה זה אנחנו נעשה.
הזמן שלנו לצערי נגמר. משפט אחרון, מה יכול להציל את ישראל ממשבר חברתי?
אם אנחנו נקבל חינוך נכון, לא יהיה לנו שום משבר חברתי. אם אנחנו לא נקבל חינוך נכון, אנחנו נתקדם, אבל בצורה נוראית, ממשבר למשבר.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה מזוז. תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.